אנחנו מתחילים את המאמר, דיבור המתחיל, עשם נפשינו בחיים. בשנת, שנאמר בשנת תש"ח. הפסוק הוא פסוק בתהילים, תהילים פרק סמ"ו. הפסוק אומר, עשם נפשינו בחיים, ולא נתן למות רגלינו. הקדוש ברוך הוא שם את החיים, את הנפש שלנו בחיים, וזה מסייע שלא לא ניפול, שרגלינו לא יהיו במצב של נפילה. הוא מבאר כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר במאמרו דיבור המתחיל זה לחג הגאולה י"ב תמוז. רבי הקודם אמר מאמר בפתיח הזה בשנת תרצ"ד שהתחלת הגאולה הייתה בג' תמוז. ג' תמוז הוא קיבל את הבשורה שהתבטלה הגזירה מהפך החיים, אבל אז עדיין הוא נשלח לגלות. כעבור 10 ימים הוא שוחרר לגמרי, בי"ג תמוז. אז הרבי הקודם שאמר בתרצ"ד, מאמר חסידות, לכבוד חג הגאולה שלו, זה היה מאמר עם הדיבור המתחיל הזה, עשם נפשינו בחיים, ושם הוא מסביר ככה. יש בחיים שתי רמות, ככה מובן מהפסוק. כתוב עשם נפשינו בחיים. הנפש, נפש זה דבר חי. נפש זה דבר שמחיה גוף. אם הוא מחיה גוף, אז ברור שהוא בעצמו חתיכת חיים. מה בא דוד המלך בפסוק ואומר? שהקדוש ברוך הוא שם נפשינו בחיים. ומה לפני שהוא שם נפשינו בחיים? היא הייתה נפש, אז היה לה חיים. אז מובן מהפסוק שיש רמת חיים שיש לנפש כפי שהיא מצד עצמה, ויש כאן בפסוק הזה בשורה, שהקדוש ברוך הוא לוקח את הנפש ומעמיד אותה בחיים. בוא נראה את לשון המאמר. והחיים שבהם שם נפשינו, מה מובן מהפסוק הזה? שאת אותם חיים שהנפש שלנו, הקדוש ברוך הוא משים אותם בהם, הם חיים נעלים יותר מחיי הנפש מצד עצמה. נפש מצד עצמה היא גם חי, אז הוא שם נפשנו בחיים. זאת אומרת, יש חיים שהם הרבה יותר נעלים מחיי הנפש. צריך להבין מה ההבדל. קודם כל נראה מה זה חיי הנפש. נפש בעצמו זה דבר חי. והחיים האלה שבהם הוא שם את נפשנו זה הרבה יותר נעלה. אז הוא אומר ככה, לחיי הנפש הם מוגבלים. חיי הנפש בלי עשם נפשנו בחיים, חיי הנפש בצד עצמם הם מוגבלים. אז הנפש בעצמה, החיים של הנפש בעצמה הם נקראים חיים מוגבלים. מה הכוונה מוגבלים? מוגבלים יחסית למה שהיא הולכת לקבל את החיים המיוחדים. אז הוא קצת מרחיב כמה שורות לדבר מה זה נקרא נפש שיש לה חיים. נפש שיש לה חיים זה דבר עוצמתי ביותר. הוא מחיה את הגוף. ובחיים עצמם שהנפש מחיה את הגוף יש רמות. יש חיות כללית, יש חיות פרטית. חיות כללית זה כמו אצל בן אדם, אתה יכול לקחת את החיות הפרטית של העין, של האוזן, של הפה, של היד. ויש חיות כללית שהיא מחיה אותו בעצם המעבר ממוות לחיים, עוד לפני שניכנס לפרטים של האיברים, של התכונות, של הכוחות הפרטיים. אז נפש יש לה חיים פרטיים, ויש לה חיים כלליים. ואחרי כל המעלות שיש לנפש, אני בא ואומר שהנפש מצד עצמה היא מוגבלת. יחסית למה שדוד המלך אומר כאן בתהילים, שהקדוש ברוך הוא שם נפשנו בחיים, זה הרבה יותר נעלה. נראה את הלשון עוד קטע ויהיה יותר ברור. דאגם שהנפש הוא חי בעצם, למרות שנפש זה דבר חי, חי בעצם. מה זה חי בעצם? יש, לעלינו אדם שנמצא במכונת הנשמה. אז הבן אדם שכרגע הוא נושם, הוא לא נושם. הוא תלותי במכונה שמנשימה אותו. הבן אדם הזה שהוא מונשם כרגע, הוא יכול להנשים מישהו אחר? ברור שלא, הוא בעצמו, הנשימה שלו בעצמו היא תלותית במכונה, ודאי שלא יכול להחיות מישהו אחר. מי יכול להנשים מישהו אחר? מי שנושם בעצמו, בלי תלות במשהו אחר. מי שהוא בעצמו נושם ברוך השם, אז הוא יכול לתת נשימה למישהו אחר. מי יכול להחיות מישהו אחר? מישהו בעצמו חי. מישהו בעצמו חי. הנפש מחיה את הגוף. הנפש לוקחת גוף, הגוף איתה עצמו הוא מת. והנפש הופכת אותו לגוף חי. איך הנפש יכולה להפוך את הגוף לגוף חי? כי הנפש בעצמה, מה רמת החיות שלה? היא נקראת חי בעצם. היא בעצם מהות של דבר חי. מכיוון שהיא מהות של דבר חי, אז לכן היא גם יכולה להחיות גוף. אז החיות הזו שיש לנפש מצד עצמה, שהוא חי בעצם, זה חיות עוצמתית ביותר. שלמעלה מהתפשטות החיות שמחיה את הגוף, ולא רק מחיות הפרטי, אלא גם מחיות הכללי. הנפש שמחיה את הגוף, הנפש עצמה, החיות שלה, במהות יותר גבוהה מהחיות הכללית, ויותר גבוהה מהחיות הפרטית. כי החיות הכללית והחיות הפרטית, זה כבר איך שהנפש פועלת בגוף. היא נותנת לגוף חיות כללית. היא נותנת לגוף חיות פרטית. כל מה שהיא נותנת, זה הרבה פחות ממה שהיא. היא בעצמה הרבה יותר נעלית. אז החיות של הנפש בעצמו הוא חיות עצומה, חי בעצם. והחיות של הנפש בעצמה היא חיות כזו שהיא יותר גבוהה מהחיות שמחיה את הגוף בחיות כללית. בוודאי ובוודאי שהיא יותר גבוהה מהחיות שמחיה את הגוף בחיות פרטית. אז לכאורה נפש דבר חי, נפש דבר עוצמתי. בא דוד המלך ואומר, נפש עם כל מעלותיה, אתה לא יכול להיות בטוח שלא יהיה למות רגלינו. כדי שיהיה לך ביטחון שלא נתן למות רגלינו, מה צריך שיקרה? אשם נפשנו בחיים. זאת אומרת, הנפש שלנו עם כל מעלותיה, אין לה עדיין את המעלה האמיתית שלא נתן למות רגלינו, אם היא לא תהיה מחוברת לחיים שעליהם דוד המלך מתכוון כאן. מכל מקום, כיוון דזה שהנפש הוא חי בעצם, למה הנפש חי בעצם? נפש זה דבר נצחי? נפש זה דבר שהיה קיים, אפשר להגיד עליו, אני ראשון ואני אחרון? ברור שלא. הנפש, הקדוש ברוך הוא, ברא אותו, והחליט שייתן לו כזו חיות עוצמתית, שהיא תוכל להחיות גוף. אז הנפש הזו, שהיא ברמה כזו שהיא חי בעצם, ומפני שהקדוש ברוך הוא הטביע בנפש טבע זה, שיהיה חי בעצם. זה לא שהוא חי בעצם כי הוא כאילו יש לו חיות מובטחת ומוחלטת מאז ומתמיד ולנצח. החיות שיש לנפש זה כי הוא קיבל אותה מהקדוש ברוך הוא, נכון? אז החיות של הנפש, שהנפש קיבל מהקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לקרוא לזה בלי גבול, הוא קיבל שליחות, קיבל מענק, קיבל עוצמה, ולכן הוא יכול להחיות את הגוף. לכן גם חיות זה, בבחינת חי בעצם, הוא בהגבלה. לכן החיות הזו שיש לנפש, עם כל מעלותיה שיכולה להחיות גוף, ולהחיות אותו במשך 120 שנה, ולתת לו אנרגיה פרטית וכללית, והנפש זה הרי דבר עוצמתי, עם כל כך הרבה דיוקים ותחכומים, הנפש הזו עם כל מעלותיה היא מוגבלת. יש לה את מה שהיא קיבלה. והחיים שבהם שם נפשנו, על זה אומר דוד המלך בתהילים, השם נפשנו בחיים. זאת אומרת, הנפש צריכה חיים. הנפש צריכה חיים ברמה יותר גבוהה. לאיזה חיים הקדוש ברוך הוא שם את הנפש, שיהיה לה חיים יותר גבוהים, הם למעלה מהטבע. חבר את הנפש למשהו, על טבעי. אנחנו צריכים להבין מה עם החיים האלה. וזהו, זה מה שהפסוק אומר. השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו. מה אתה מבין מזה? שאם הנפש לא תהיה מחוברת לאותם חיים, אז מה יהיה עם רגלינו? אין לנו ביטחון שלא נתן למות רגלינו. שהכוח על זה שרגלינו לא יהיו למות, מה הכוח, מה הביטחון שהרגליים לא יפלו, הוא דווקא מהחיים שלמעלה מהטבע. זה בעצם הנקודה של האות הראשונה, מה נסכם אותה, מה אמרנו כאן, שהפסוק שמדבר על השם נפשנו בחיים, אומר לנו דבר עצום. אנחנו עוד לא מבינים את כל הפרטים שבפסוק, כי יש לנו פה בפסוק שתי רמות, יש לנו נפש, יש לנו חיים של הנפש. ויש לנו, החיים האלה זה חיים מאוד מיוחדים שהקדוש ברוך הוא רוצה להכניס לנפש. ואנחנו רוצים להבין מה הם החיים המיוחדים שהנפש צריכה לקבל, ובלעדי זה חסר לה במהות של העניין. לכאורה הנפש בעצמה היא בעצמה דבר חי. ודאי, הקדוש ברוך הוא, היא נפש, היא משהו חי. אז כרגע למדנו רק את המילים. שהנפש עצמה עם כל מעלותיה שהיא חי בעצם, שהיא יכולה לחיות גוף, אבל זה מוגבל. הגבלה הראשונה שאנחנו יכולים לציין, הנפש יכולה להחיות גוף אחד. היא לא יכולה להחיות בו זמנית שתי גופים. כן? אז הנפש יכולה להחיות רק גוף אחד, זה אומר שהנפש היא מוגבלת. ההגבלה הזו שיש לנפש, זה אחד ההגבלות שלה, הנפש היא מוגבלת. הנפש היא, מצד החיים שלה היא מוגבלת, והקדוש ברוך הוא רוצה לחבר אותה לחיים בלתי מוגבלים, ורק אז יש את הביטחון שלא נתן למות רגלים. שיח הרבה בסעיף ב' הוא להבין הטעם על זה, שמצד חיי הנפש עצמה, גם מצד בחינת חי בעצם, אפשר להיות למות רגלינו. והכוח על זה שלא יהיה למות רגלינו, הוא דווקא מהחיים של המעלה מהטבע. זה אנחנו צריכים להבין. למה מחיי הנפש עצמה אין ביטחון, יכול להיות למות רגלינו? וכדי שיהיה לא יהיה למות רגלינו, חייב להיות חיבור של הנפש למשהו אל-טבעי. מה הפשט בדבר? זה שאלה אחת שצריך להבין. וגם להבין, שאלה נוספת, השייכות בעניין זה לגאולה דיוד בית עמוס. למה ביום הגאולה של הרבי הקודם, שהוא פתח ואמר מאמר חסידות, ופשוט המאמר חסידות שהתחיל לומר, זה משהו ששייך למאורע. אז ביום החגיגה שלו, ביום הגאולה שלו, הוא בחר לפתוח במאמר שהפתיח והנושא שלו, זה השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו, עם כל המשמעויות של התוכן של חיים למעלה מהטבע וכו'. מה הקשר הישיר לאותו מאורע? כדי להבין את זה, אז בוא רגע נעזוב את כל הסיפור של השם נפשנו בחיים, זה היה פתיח טוב ואנחנו נחזור לזה בהמשך. עכשיו נשים את זה הצידה ונעבור לדבר ולשאול על עניין אחר. אחר כך נראה איך הדברים מתחברים. עכשיו נעבור לשאול על עניין אחר שקשור לפרשת קורח. יש להקדים, כדי להבין את כל העניין הזה, צריך להקדים, להבין עוד עניין. מה יש להקדים? מה שכתוב בראש פרשתנו. כתוב בתחילת פרשת קורח, הפסוק הראשון שפותח את הפרשה, המילים הראשונות, ויקח קורח. אחר כך ההמשך הוא התיאור של המשפחולוגיה שלו, בניצר, בן קיאד וכו'. בואו ניקח את הפתיח, ויקח קורח. מה הפירוש ויקח קורח? אז בואו נראה, באמת ככה רש"י מסביר. מה אונקלוס אומר? ותרגם אונקלוס. אונקלוס מתרגם את המילה ויקח, ויתפלג קורח. ויקח, אומר אונקלוס, התרגום שלו זה... הוא הקים מפלגה. התפלג. הוא התפלג. הוא נהיה מופרד, מחלוקת. מה כן. רק רש"י אומר גם, ויקח לקחם בדברים, כמו שלוקחים, קח את הארון וכולי זה. אבל לונגלוס מסביר, ויקח זה התפלג. והעניין הזה הוא בולט. למה? כי זה לא התרגום המילולי של המילה ויקח. ובכל מקום שנאמר ויקח, כל מקום שבתורה נמצא את המילה ויקח, תרגם, מחונקלוס מתרגם את המילה ויקח, ונסיב. ונסיב, כמו למשל, כי ייקח איש אישה. שמה זה נסיב. ייקח זה נסיב בארמית. פה ויקח לא מתרגם מונקלוס ונסיב, אלא פה הוא מתרגם, וכאן תרגם והתפלג. אז זה נקודה אחת, ויקח זה מחלוקת. ואיתה בספר נועם אלימלך, כותב בעל הנועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נץ, כותב בספרו, על הפסוק הזה, על פרשת קורח, זה ויתפלג. הוא מביא את התרגום, ואומר, שזה שקורח עשה פלוקטה, עשה מחלוקת, דווית פלא קורח הוא על דרך רקיע. זה שקורח עשה את המחלוקת, בזה קורח נהיה דומה לרקיע. הווית פלג של קורח דומה לרקיע. מה הקשר בין הווית פלג, המחלוקת של קורח לרקיע? כי ברקיע כתוב בפסוק המבדיל בין מים למים. המחלוקת הראשונה בעולם היה ביום השני של בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את הרקיע ועשה הפרדה בין מים עליונים למים תחתונים. אומר בעל הנועם אלימלך שקורח היה דומה לרקיע, והתפלא קורח זה כמו הרקיע. דהיינו, הרקיע גם עניינו פלוקטה, מחיצה. הוא מבאר הצמח צדק. הרבי הצמח צדק מביא בספרו אור התורה את הנועם אלימלך ואת מה שהוא אומר, והוא מסביר. בפירוש זה, מה שהנועם אלימלך אומר, שויתפלג קורח הוא על דרך רקיע המבדיל, מה שהנועם אלימלך אומר שהויתפלג של קורח הוא דומה לרקיע, אומר הרבי הצמח צדק הוא על פי מדעית בזוהר. הנועם אלימלך הזה מבוסס על מה שהזוהר מסביר ברקיע. הזוהר מסביר את המושג של המחלוקת של הרקיע, כשנבין מה הזוהר אומר על הרקיע, נבין איך קשור הפלוקטה של הרקיע לפלוקטה של קורח. נראה ששניהם יש להם את אותו מסר, אותו כיוון, אותו פעולה. מה הזוהר אומר על הרקיע? אומר הזוהר, דרקיע מבדיל, זוהר אומר שזה שהרקיע היה מבדיל בין מים למים, אומר הזוהר, אבא מחלוקת שמאלה בימינה. הזוהר אומר שהרקיע הזה זה הבדלה בין השמאל לבין הימין. כמו שנראה בהמשך, שהיום הראשון של בריאת העולם זה ימין, חסד. ביום הראשון מידת החסד, ביום הראשון נברא האור. יום השני זה הגבורה. אז הרקיע עשה כאן הבדלה בין השמאל לבין הימין. ככה הזוהר אומר על הרקיע. אומר על זה הזוהר, כגב נדע, אותו הדבר, מחלוקת קורח ואהרון. גם אהרון שחלק, סליחה, גם קורח שחלק עם אהרון, אז אותו דבר. אהרון מה הוא? כהן חסד. לברך את עמו ישראל באהבה. קורח מה הוא היה? לוי. הלוויים הם מבחינה של גבורה. אז המחלוקת של קורח זה לעשות הפרדה בין השמאל לימין, בין הגבורה לחסד. כל המושג של מפלגה זה מחלוקת. אז יוצא, מה הרבי יוצא מחצדק אומר, שהנועם אלימלך בעצם מבוסס על הזוהר. כי בעצם הזוהר אומר את אותו רעיון. הזוהר אומר שהרקיע ומחלוקת קורח זה אותו דבר. ומזה מובן שהשייכות דווית פלג קורח לרקיע המבדיל, מה הקשר בין המחלוקת של קורח לרקיע? אז נגיד בעל פה כמה מילים ואז נקרא מה הוא אומר. בכלל, מיד הוא יביא שכל מחלוקת שלא תהיה, איפה היא נבראה? איפה היא התחילה? ביום השני. אז לכאורה, כל מחלוקת, בלי להיכנס לתוכן, בלי לבדוק מי חולק עם מי ולמה, כל מחלוקת שאני רואה, ואם אני אבוא על כל מחלוקת ויגיד, המחלוקת הזו יודע מאיפה היא התחילה, אני יודע למה היא קשורה, לרקיע. זה יהיה נכון? כי כל המושג של מחלוקת התחיל ברקיע. והרבי הצמח צדק, שהמחלוקת של קורח, הקשר שלה לרקיע לא נגמר רק בעצם העובדה שזה מחלוקת וזה מחלוקת. אלא גם אם תסתכל בתוכן של המחלוקת, במהות של המחלוקת, תראה שהמחלוקת של קורח זה היינו הך המחלוקת של הרקיע. כי יש הרבה מחלוקות שבתוכן שלהם, אתה לא רואה את הקשר בין התוכן של המחלוקת ההיא למחלוקת של הרקיע. פה אני אומר שהקשר בין מחלוקת קורח לרקיע הוא לא רק מחלוקת מחלוקת, אלא גם התוכן של המחלוקת. נראה את הלשון בפנים. ומזה מובן שהשייכות דווית פלא קורח לרקיע המבדיל, הקשר בין המחלוקת של קורח לרקיע, היא לא רק מפני שהשורש דמחלוקת, איזו מחלוקת שתהיה, היא מרקיע המבדיל. לא רק בגלל שאני אומר שכל מחלוקת קשורה לרקיע. לא זה הקשר היחיד בין קורח לרקיע, שזה מחלוקת וזה מחלוקת. איפה רואים בכלל שכל מחלוקת קשורה לרקיע? כדי איתה במדרש. המדרש אומר על ספר בראשית בהתחלה, למה אין כתיב בשני כי טוב? הרי ביום הראשון כתוב היה אלוקים את כל אשר עשה, והנה כי טוב. על כל יום כתוב כי טוב. ביום הראשון, בשלישי כתוב פעמיים, ברביעי, בחמישי. למה בשני לא כתוב? שבו נבראת מחלוקת, שנאמר, ואם אבדיל בין מים למים. אז מה הלשון במדרש? מה נברא? המדרש לא אומר שבו נברא הרקיע. שבו נבראת מחלוקת. זאת אומרת, כל מחלוקת איזה שלא תהיה, איפה היא התחילה? איפה התחילה בכלל האופציה הזו שאפשר לחלוק? ביום השני. אז הקשר בין המחלוקת של קורח לרקיע הוא כבר קשור, כי זה מחלוקת, וכל מחלוקת קשור לרקיע. רבי מוסיף שלא רק הדברים קשורים כשניהם מדברים על מחלוקת, אלא שגם מחלוקת זו בפרט, גם אם אני אדבר ספציפית על המחלוקת הזו של קורח ואני אראה מה התוכן שלה, נראה שהיא ממש קשורה לתוכן של המחלוקת של הרקיע. למה? כי מה הייתה המחלוקת של קורח? זה היה מחלוקת קורח במי? באהרון, שזה מחלוקת ספציפית של קורח הלוי מגבורה באהרון של חסד. זאת אומרת, המחלוקת של קורח זה שמאל בימין, היא דוגמת ושורשה היא המחלוקת הרקיע המבדיל. אז זה בדיוק גם התוכן של המחלוקת הראשונה ברקיע. וכמו שהמחלוקת הרקיע המבדיל היא מחלוקת שמאלה בימינה, כמו שהזוהר אומר שתוכן הרקיע זה ההבדלה בין שמאל לימין, על דרך זה היא מחלוקת קורח בארון. בארון הוא בקו החסד, ימין, וקורח שהיה לוי היה מבחינת גבורות, שמאל. זאת אומרת, מה ראינו פה? מה? אהרון, כרגע אנחנו מדברים על אהרון כאיש כהן, כהן הוא איש חסד, המברך תרומה יצול באהבה, בחלוקה הכללית בין כהנים ולוויים, ידוע שהכהנים הם חסד והלוויים הם גבורה. הם באו מאותו משפחה, שניהם בנים של לוי בן יעקב, אבל המשפחת לוי התחלקה לחסד, ענף החסד וענף הגבורה. אז הקורח בא להפריד בין החסד לגבורה. ואנחנו פה רואים, נסכם מה בעצם ראינו פה, הנועם מלמלך אומר, שויתפה לקורח, אז הנועם מלמלך אומר משפט אחד, ויתפה לקורח זה על דרך הרקיע המבדיל. הרב בעצם הצדק פותח את דברי הנועם מלמלך. לא אומר, שהנועם מלמלך בעצם לא אמר משפט סתום, אלא הנועם מלמלך בעצם מבוסס על זוהר. שהזוהר אומר את זה, שהמחלוקת של קורח קשורה למחלוקת של הרקיע. מה הקשר? זה לא חידוש של הנועם מלמלך, הנועם מלמלך הבליט את זה, כתוב בזוהר. מה התוכן הדברים? שהחיבור בין המחלוקת הזו לזו, היא לא רק בעצם הגזירה שווה, זה מחלוקת וזה מחלוקת, אלא גם בתוכן שלה. מחלוקת שמאל וימין. ויש להוסיף, כשני עניינים האלה, דבית פלא קורח. שם נראה עוד יותר עד כמה זה מדויק. כשאומרים דבית פלא קורח, אנחנו בעצם אומרים שני דברים. אם מישהו ישאל מה קורח עשה, ויענו, קורח היה איש מחלוקת. בלי להיכנס לסיפור. קורח היה איש מחלוקת, סמל המחלוקת. אז זה נכון, זו תשובה נכונה, קורח הוא מחלוקת. אני יכול לבוא עכשיו ולהגיד, לא, אני אספר לך מה היה הסיפור. קורח הלך נגד אהרון הכהן, זה גם תשובה נכונה. אז האמת היא ששני הדברים האלה, מחלוקת, בלי להיכנס לפרטים, ומחלוקת על אהרון, שני אלה הם בעצם שייכים זה לזה. למה? דיני, זאת אומרת ככה, לעשות מחלוקת ולחלוק נגד אהרון, זה היינו אח. מדוע? צריך לפרק פה כמה שורות. דיני, זה שבריאת המחלוקת, רקיע המבדיל, הייתה ביום השני דווקא, למה הקדוש ברוך הוא ברא את הרקיע ביום השני? לא ביום אחר. הרי כל ידוע שכל הנבראים של כל יום בבריאה, הם שייכים לאותה מידה של אותו יום. חסד, גבורה, תפארת וכן הלאה. כל נברא בכל יום מבטא את המידה של אותו יום. אז הסיבה למה הרקיע נברא דווקא ביום השני ולא ביום הראשון למשל? כי יום הראשון הוא מידת החסד. יום הראשון זה חסד, לכן מה נברא ביום הראשון? האור. יום הראשון זה חסד, ימין. אז לא יכול להיברות רקיע ביום השני, ביום הראשון. כי מה העניין הרקיע? זה להפסיק, להבדיל. זה גבורה, זה לא שייך ליום הראשון. יום השני זה מידת הגבורה. יום השני זה שמאל, כמו בסדר הספירות. חסד, הראשון בזעיר אנפין, וגבורה זה השני. יום השני זה שמאל, זה גבורה. ומצד הגבורה יש מקום למחלוקת, כי מה פירוש גבורה? כל המושג של גבורה זה צמצום. כמו החכם רוצה להגיד דבר חוכמה לתלמיד. אז התלמיד לא יכול להבין את העומק, אז מה הוא צריך לעשות? לצמצם. הצמצום זה מחלוקת. זה מחלק אותו לחלקים. או אני אקח דוגמה גשמית אפילו. יש שקית חלב, אתה רוצה לתת אותו לתינוק. אתה לא יכול לתת את כל השקית. חייב לצמצם. מה זה הצמצום? אתה מחלק את זה לבקבוקים קטנים. מחלק את זה לקוסיות, מחלק את זה לשקיות. כל המושג של גבורה וצמצום זה בעצם מחלוקת, חלוקה. כשאתה מחלק את הרחם לפירורים, אז אתה יכול לתת את הפירורים לקטן שיכול להכיל פירורים קטנים. אז כל המושג של גבורה זה נותן מקום למחלוקת. כדי איתה בזוהר שם, כמו שהזוהר אומר, ימינה, הזוהר אומר ככה, כשמאיר הימין, איו שלימה דקולה. כשמאיר הימין זה שלימות הכל. הוא כולל את הכל, הוא מכיל את הכל, הוא לא דוחה אף אחד, כולם שייכים וכולם קשורים. ביטליה כל שלימו, כל השלימויות תלויים בימין. הימין עוטף את כולם, כמו שכתוב ימינו תחבקני. אז החיבוק זה אור מקיף, שמקיף את כולם, ואוסף את כולם, ומכיל את כולם. אז הימין הוא שלימות הכל. כד איתר שמאלה, כשמתעורר השמאל, איתר מחלוקת. אז מתעורר המחלוקת. המחלוקת אומר, עד כאן, אתה, מי כנו, כל אחד את שלו, זה גבורה, זה שמאל. לכן ביום השני נברא הרקיע. כי ביום השני יש נתינת מקום לגבורה, למחלוקת. אז במילא, ועל פי זה יש לומר, שעיקר עניינו של קורח הוא מחלוקת. עיקר העניין של קורח זה מחלוקת. קורח מחפש מחלוקת. זה שקורח מחפש מחלוקת, אז עכשיו נגיד קצת בעל פה ואז נקרא. זה שקורח מחפש מחלוקת, אז לאיזה צד הוא רוצה להידבק, לימין או לשמאל? שמאל. אם יהיה תערובת קצת עם ימין ושמאל, אם הימין קצת יזלוג לכיוון השמאל, אז המחלוקת לא תוכל להיות בכל עוצמתה. כי הימין מקרב, מאיר. אם קורח רוצה מחלוקת וכל עניינו זה מחלוקת, אז מה צריכה להיות הגישה שלו כלפי הצד של הימין? להעיף אותו לגמרי, לדחות אותו לגמרי, להפריד אותו לגמרי. כי כל זמן שהימין יאיר, לא יהיה נתינת מקום למחלוקת. אז יוצא שקורח, שאני שואל, מה היה עניינו של קורח? מחלוקת. אחר כך אני אומר, תספר לי יותר בפרטים. מה היה בפרטיות עניינו של קורח? הוא דאג, הוא רצה להעיף את הארון. אז אני אומר, דהיינו אח. כי אם הוא יעיף את הארון, דהיינו, אם הוא יעיף את הימין, אז מה תהיה המסקנה? מי יקבל כוח? המחלוקת, השמאל. אז המחלוקת תוכל להיות עוצמתית. אז אם עניינו של קורח זה מחלוקת, זה עניינו של קורח, זה נגד אהרון, זה לא שתי דברים. זה היינו אך, זה נגזר זה מזה. כי מי שמחפש מחלוקת, יחפש לדחות את אנשי השלום. שהם בעצם יפריעו לו במשימה שלו. זה מה שאומר, אני אראה את זה בפנים. על פי זה יש לומר, שעיקר עניינו של קורח הוא מחלוקת. קורח במהות שלו זה מחלוקת, בלי להיכנס לפרטים. להביא חיזוק לאקסיומה הזו. כמובן גם מזה שאמרו רזל, כתוב בגמרא, כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו. גמרא אומרת שכל מי שמחזיק במחלוקת, כל מי שיש לו מחלוקת עם מישהו והוא לא נותן למחלוקת לדוח, הוא מחזיק אותה שהיא תהיה, הוא עובר על איסור. על איזה לאו? איפה כתוב בתורה שאסור להחזיק במחלוקת? שנאמר ולא יהיה כקורח וכעדתו. מזה לומדים בגמרא שיש איסור להחזיק במחלוקת. אבל המחלוקת הספציפית שעליו אנחנו נדבר, שמישהו מחזיק במחלוקת, זה מחלוקת על... לא קשור, לא לימין ולא לשמאל. לא אהרון ולא הכהנים. סתם מחלוקת על שטות. ואם הוא מחזיק במחלוקת, מה נגיד לו? אתה כמו קורח. סימן שכל... מה עניינו של קורח? מחלוקת, בלי להיכנס לפרטים. עצם המחלוקת, מי הזרקור של מחלוקת בעולם? קורח, היה מחלוקת. ומזה שמחזיק במחלוקת, איזה מחלוקת שתהיה, הוא כקורח ועדתו, מוכח, אז מה אם ככה המסקנה שלנו? שעיקר עניינו של קורח הוא מחלוקת. עכשיו אם אני אקח ספציפית את הסיפור הספציפי, שהיה בליבת העיסוק של קורח, שנגד מי הייתה המחלוקת שלו? נגד אהרון. זה שהמחלוקת שלו הייתה נגד אהרון זה כדי לחזק את הקו שלו שהוא רוצה מחלוקת. כי אהרון מפריע לו למחלוקת. לכן על אהרון הרי כתוב, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. אהרון הוא סמל של ימינה שהוא שלימו דקולה. קורח שלא רוצה שיהיה איזשהו נתינת מקום לשלום, אז הוא סמל המחלוקת, אז מה המטרה שלו בחיים? לדחות את קורח. לדחוק את אהרון. הוא מוכן להכניס את כולם תחתיו להיות עדת קורח. העיקר שלא יהיה אהרון. כי אהרון יכניס שלום במקום. הוא משכנע את כולם, כמו שרש"י אומר, כל מה שאני עושה זה רק לטובתכם, וכל מה שאני עושה זה בשבילכם, לא מתכוון לעצמי. זה דרכו של בעל מחלוקת. הוא רוצה לבודד את הכוח השלום שיש בעם ישראל. וזה שחלק על אהרון, זה שספציפית הוא התיישב נגד אהרון דווקא, אהרון הוא חסד, ורצה לעשות הגבורות עיקר, אם אין אהרון, אם הוא יצליח לדחות את אהרון, אז הוא יהפוך להיות הכהן, הוא האמין הרי ככה, הוא חשב שהוא ראה ברוח הקודש שהוא יהיה המצליח, והוא יהיה הכהן, אז הוא מצד הגבורה. מה בעצם הוא רצה? שאם הגבורה תנצח, אז המחלוקת הופכת להיות שיטת חיים. המחלוקת הופכת להיות הדבר המנצח. הוא שעל ידי זה יהיה חיזוק למחלוקת. הוא רצה לתת חיזוק למחלוקת, עוצמה למחלוקת. ככה יוצא ממה שאמרנו קודם, שוואי כך קורח ואי פלא קורח הוא על דרך רקיע, וזה על דרך, וזה המחלוקת נגד אהרון. זאת אומרת שכל עניינו של קורח לחפש איך המחלוקת ואיך השמאל יחזיק מעמד וישלוט, ושחלילה לא יהיה מישהו שיפיל אותו. ככה יוצא. אבל, וצריך להבין, זה מאוד מוזר להעמיד את קורח בכזה אור, או אם אפשר לקרוא לזה אור, כזה חושך. איך אפשר להגיד על קורח? הרי קורח פיקח היה. המדרש אומר, רש"י מביא את זה, שקורח לא היה טיפש, היה פיקח. אז מה, קורח דמיין שמחלוקת זה יעד בחיים? קורח חשב שזה מה שצריך להיות? זה הרי דרך חיים של אדם לא שפוי. אז אם הוא רוצה לעצמו גדולה, זה סיפור אחד, וזה גם חיסרון. אבל הוא רוצה שלא יהיה ארון. למה? לפי הפנימיות של הדבר, הוא רוצה שלא יהיה מישהו שיכול להכניס ניצני שלום בעולם, או ימין. זאת אומרת שהוא רוצה לחזק את הצעד של המחלוקת. כוח הוא פיקח. הוא מסתבר לומר שהמחלוקת שלו על הכהונת הארון הייתה מפני שטעה בדרכי העבודה. קורח הוא לא היה סתם פוחז ורשע ואדם ריק. קורח גדל בבית, רצה להיות כהן גדול. היה על אחד הצדיקים שהיה, לא זוכר על שמי, מיני מסופר, שהיה אומר דברי תורה על פרשת קורח בשולחן שבת, אז היה פותח ואומר, הסבא קדישה שלנו קורח, ואז התחיל לדבר על, לספר על, זאת אומרת, קורח היה אדם שהיה לו קו בחיים, והוא חשב שהדרך בעבודת השם הנכונה, זה מה שהוא הולך בה. ואינו מובן, למה רצה במחלוקת? למה הוא רצה במחלוקת? מילא שהוא טוען שהוא רוצה שיהיה הקו שלו ולא הקו של אהרון, בסדר. זה אפשר עוד להבין, אבל הוא לא רק רוצה שזה יהיה הוא ולא אהרון, הוא רוצה גם שלא יהיה בכלל אהרון, הוא רוצה בכלל לדחות את אהרון, הוא רוצה לדחות את הקו הזה בכלל. נראה את השורות הבאות. וזה שחלק על אהרון, אפשר לבאר שקורח סבר שעבודת השם צריכה להיות בקו הגבורה, ולכן חלק על אהרון שהייתה עבודתו בקו החסד. אם אנחנו רק נסביר שיש לקורח שיטה אחרת ואומר אהרון כבודך במקומך מונח, אבל אני יש לי קו אחר ואני רוצה את הקו שלי, זה עוד יכול להתקבל יותר טוב. אבל לפי הנעל, מה הסברנו קודם, למה הוא לחם, נגד קורח? כי הוא רוצה שיהיה, מה המטרה שלו? לא שהקו של הגבורה הוא קו בעבודת השם, הוא רוצה שיהיה מחלוקת, הוא אהב מחלוקת. מה יכול להיות שהוא חשב שזה דרך בעבודת השם, מחלוקת? זה לא נשמע הגיוני. אבל לפי הנעל, זה שקורח רצה לעשות הגבורות עיקר, ובכדי שיהיה חיזוק למחלוקת, אינו מובן. איך חשב קורח שמחלוקת הוא דרך בעבודת השם? איך קורח עלה בדעתו שיש כזה דרך בעבודת השם מחלוקת? זה לא מובן לגמרי. ולפי מה שהסברנו קודם, שזה הקשר בין קורח לרקיע, ועניין הרקיע זה מחלוקת, וזה כל המהות של קורח, חפש מחלוקת, זה שהוא לוחם נגד אהרון, כי הוא רוצה שלא יפריעו לו בקו שלו, מה הקו שלו, מחלוקת, מאיפה בא לו כזו חשיבה? אנחנו רוצים בו להבין באמת הפנימיות של הדבר. מה קרה פה? בסיום האות הוא מוסיף עוד דיוק, גם צריך להבין מה שמתרגם ויתפה לקורח. הנועם מלמלך אומר ויתפה לקורח, אומר הנועם מלמלך ויתפה לגו על דרך רקיע המבדיל. נועם מלמלך רצה למצוא את הקשר בין קורח לרקיע. איפה הוא מצא את הקשר בין קורח לרקיע? היה צריך ללכת לתרגום. כשהתרגום תרגם את המילה ויקח, ויתפלג, מלשון פלוקטה, מחלוקת. אחרי שהבנתי שויקח זה ויתפלג, עכשיו אני יכול להתקדם, לומר שקורח הוא כמו הרקיע, כי הרקיע גם היה מבדיל. שואל הרבי, לכאורה אני יכול למצוא את הקשר בין קורח לרקיע גם בלי התרגום. המילה קורח קשורה לרקיע גם בלי התרגום. איך? זה לכאורה גם שמו של קורח עצמו רומז על רקיע המבדיל. קורח עצמו, יש רמז במילה קורח בניקוד שונה לרקיע. קורח מנקד אותו קרח. איפה הוא קשור לרקיע? כי כמו שכתוב הצמח צדק על הפסוק ויקח קורח, שקורח רומז על רקיע המבדיל, אז הרי בצמח צדק מביא שם איפה הקשר בין קורח לרקיע, כמו שכתוב הפסוק אומר ביחזקאל, רקיע כעין הקרח. אז רואים שהרקיע הוא כעין הקין קורח. אז אם הכל הוא בדרך רמז, אז אם אני הולך בדרך הרמז, אז אני יכול כבר ללכת ישירות למילה קורח. למה אני צריך ללכת למילה בארמית ואיתפלג? ואז אני ואיתפלג מגיע לרקיע המבדיל. אני יכול ללכת עם הרמז ישר בלשון הקודש מהמילה קורח לפסוק שאומר רקיע כעין הקרח. ומהי ההוספה דבאיתפלג קורח? סימן שהקשר ברמז בין קורח לקרח לרקיע הוא לא מספיק. אני צריך דווקא את הרמז שנשען על הוויתפלג של התרגום. שאלת השאלה, מה התרגום מוסיף ברעיון על, על הרמז הישר? אז עד כאן היה לנו בעצם שאלות בעיקר. דיוקים על הפסוק השם נפשינו בחיים. עברנו לויקח קורח. הבאנו דיוקים על ויקח קורח לפי הנועם מלמלך והזוהר, ובינתיים יש לנו אוסף של דברים שהם לא מובנים כאן בכל העסק. עכשיו אנחנו צריכים לראות איך כל הדברים מתחברים יחד, איך הקשר בין עצם נפשינו בחיים לכל הסיפור של קורח, לכל הסיפור הזה של מה חשב קורח, ואיפה הייתה הטעות שלו. אנחנו צריכים להסביר שהטעות שלו הייתה טעות חכמה, טעות פיקחית, לא טעות פשוטה, כי כוח פיקח היה. אז מה בעצם מונח כאן? כדי להבין את זה, בוא נתקדם בעודות. בדיוק, מה, גם רשי אומר שמשהו איתה אותו. אינו איתעתו. כדי להבין את זה, ויובן זה בהקדים הידוע, בעניין רקיע מבדיל בין מים למים. בוא נסביר, נתמקד ברקיע. הרקיע הזה שהבדיל בין מים למים, מה המשמעות הרוחנית של הפעולה הזאת? אז מוסבר ככה, מה זה מים? מה זה מים פיזיים? אנחנו יודעים מה זה מים. על מה מסמלים מים? כתוב בתניא בהתחלה, פרק א', שיש את הארבע היסודות, כן? המים מצמיחים כל מיני תענוג. מים זה תענוג. עכשיו ברגע שיש לי מים למעלה ומים למטה, אז מה זה בעצם אומר? יש תענוג ששייך למעלה, יש תענוג ששייך למטה. בוא נראה את הלשון. דמים הם תענוג. וזה שהמים מצמיחים כל מיני תענוג, זה שמופיע בתניא. שהמים מצמיחים כל מיני תענוג, כל הפרדסים והפירות הטעימים והמתוקים. אז זה שהמים מצמיחים אותם. ולפי ש... אתה שואל שאלה טובה, אז הוא אומר, בדיוק לענות על השאלה שלך, ולפי שבהם יש עניין התענוג. המים לא יכולים להצמיח דבר שיש לו תענוג אם הוא בעצמו לא אותה. המים לבד, אתה צודק, מים לבד אין לו טעם, אבל הוא מצמיח, הוא גורם לגלות ולהביא את כל התענוגות לידי כל המתיקות שיש בפרי וכל הרטיבות הזו שיש את המתיקות, זה הכל המים שגרמו את העניין. אז זה, מים זה מתיקות, מים זה תענוג. מה זה הרקיע? עכשיו יש, ברגע שיש רקיע, הוא אומר יש מים שהם עליונים ומים שהם תחתונים. מה זה נקרא מים? אם נקרא למים, נכתוב במקום מים את המילה הנרדפת למים, תענוג. אז מה זה מים עליונים? תענוגות בעניינים עליונים. תענוג באלוקות, תענוג ברוחניות. מה זה מים תחתונים? זה אנחנו מכירים, לא צריכים להסביר לנו. זה תענוג בעניינים גשמיים. הרקיע המבדיל בין מים עליונים למים תחתונים היא בעצם היא הפרסה שהקדוש ברוך הוא יצר סוג של צמצום, פרסה זה כמו מחיצה, שמפרידה, שעל ידה נעשה את ההבדלה בין התענוגים בעניינים הרוחניים, שזה מים עליונים, ותענוגי עולם הזה מים תחתונים. אילו הקדוש ברוך הוא לא היה שם את המסך, את ההפרדה, אז כאן בעולם אף אחד לא היה מתענג מדבר גשמי. זה לא היה מעניין אף אחד דבר גשמי. כי כל אחד היה מרגיש בלי ההפרדה שאין עוד מלבדו. השם אחד ושמו אחד. והדבר היחיד שיש מה להתענג בו זה באלוקות. מה גורם למצב הזה שבן אדם מתענג ונהנה מענייני העולם והוא חושב שזה תכלית הכל? כי הקדוש ברוך הוא עשה פרסה, עשה רקיה, עשה הפרדה בין התענוגים הרוחניים לבין התענוגים הגשמיים. שאלת השאלה, למה עשה את זה הקדוש ברוך הוא? למה הוא יצר מצב של אנשים שנמצאים פה למטה, ויש להם תענוגים גשמיים, והם לא מרגישים את האור? למה הוא עשה את זה? מה? דיינו, מה המטרה? עוד יותר, שיהיה בחירה ואז, שיהיה ליהודי צמאון לאמת. הצמאון, מתי אדם צמא? כשלקחו לו את המים. כשחסר לו מים, הוא נהיה צמא. המים האמיתיים זה המים העליונים. זה המים ברמה האמיתית. תענוגים העליונים זה המים האמיתיים. המים התחתונים זה סתם דמיון ובלבול. עובדים עליך. נותנים לך תענוגי העולם, אתה חושב שזה מי יודע מה. אז ברגע שאתה קולט שאתה נמצא במדבר, אז מה זה מעורר אצלך? אני צמא קצת לאלוקות, קצת לאמת, קצת לרוחניות. והכוונה, בוא נקרא את המשפט הבא, והכוונה ברקיע המבדיל בין מים עליונים למים תחתונים, מה התכלית בהבדלה הזו? ההבדלה הזו הרי היא לא טובה. אין לה תועלת לכאורה. לכאורה אתה לקחת מהתחתון את האמת. בשביל מה? מה התועלת בזה? מה אכפת לך שיהיה לו את האמת? למה לקחת לו את זה? היא בכדי שעל ידי זה יתעלו מים התחתונים למעלה יותר מכמו שהיו קודם ירידתם. זה שיהודי פה למטה. והוא רחוק. מתעורר בצמאון לקדושה, הצמאון הזה מרומם אותו לעונג אלוקי כזה עוד יותר ממה שהוא היה לפני כן, ועוד יותר מהמים העליונים. והדבר הזה מרומז בלשון חז"ל. חז"ל אומרים משהו שזה נראה כמו משהו ציורי. חז"ל אומרים שאחרי שהקדוש ברוך הוא יבדיל בין מים עליונים למים תחתונים, יביא מיד את הלשון, אז המים התחתונים התחילו לפקוט. מה הם בוכים? אנחנו רוצים להיות ליד המלך. מה הקדוש ברוך הוא ענה להם? תן להם פיצוי, תן להם להיות ליד המלך. איפה? חג הסוכות בבית המקדש. מנסחים על המזבח מים, ובכלל כתוב שהמלח, הכל קורבן אחר תקריב מלח, המלח זה בריאת המים. זה בעצם הפיצוי למים על ההפרדה. זה נשמע כאילו משהו ציורי, מה פירוש המים בוכים ונותנים לכם... כל זה בעצם מסמל בדרך שפה נסתרת, מה בעצם מתרחש עם עם ישראל, עם העולם, כתוצאה מההפרדה הזאת. זה המטרה הראשונה שהמים יפקו. מה זה המים יפקו? המטרה הראשונה שהתחתון ירגיש צמאון. אני גם רוצה להיות. ברגע שאתה בוכה, כבר האבא ששלח את המלך ששלח את הבן שלו רחוק, כדי שהוא יחפש אותו. כשאבא רואה שהבן מחפש אותו, אז האבא מאוד שמח. אומר מצוין. כל המטרה ששלחתי אותך זה כדי שאתה תרגיש צמאון שאתה רוצה להיות איתי, אם לא היית מחפש אותי, אם לא היית מחפש איפה אני נמצא, היית אומר טוב לך איפה שאתה נמצא, אבא היה בצער רב, אז חבל שגירשתי אותו מהארמון. ברגע שהבן נמצא רחוק ומתחיל לחפש איפה אבא שלי, ואני לא רואה אותו איפה הוא נמצא, באותו רגע כשהוא מחפש, עצם החיפוש זה מעלה, זה מטרה. החיפוש הזה מראה על צמאון שיש לו להיות קרוב למלך. ומה החיפוש הזה יפעל? מה קורה לאותו בן מלך שבסוף מוצא את אבא שלו? הוא נופל עליו, מחבק אותו, כן? ככה בגשמיות. ולפני זה כשהיית איתו ביחד, לפני שהוא שלח אותך, לא חיבקת אותו כל כך. למה עכשיו אתה מחבק אותו? כי היית רחוק. היה לך צמאון, נהיה לך קירוב עוד יותר ממה שהיה קודם. זה בעצם בנמשל, נראה את הלשון בפנים. והכוונה ברקיע המבדיל בין מים עליונים למים תחתונים, היא בכדי שעל ידי זה יתעלו מים התחתונים למעלה יותר מכמו שהיו קודם ירידתם. ועל ידי ירידתם למטה, בגלל שהם ירדו למטה, נעשה בהם התשוקה והצמאון לעלות למעלה. הירידה אמורה לעורר את הצמאון. חורבן בית המקדש אמור לעורר את הציפייה ובני ירושלים. כל ריחוק, המטרה שלו בעצם לעורר ציפייה להתקרב חזרה. מים תחתונים, זה הלשון שהוא מביא מהתיקוני זוהר. מים תחתונים בוכים. ענן ואינן למעבי קמי מלכה. מים התחתונים בוכים ואומרים אנחנו רוצים להיות לפני המלך, למה הורד אותנו למטה? מה גורם התשוקה הזו? מה גורם הצמאון הזה? ועל ידי זה מתעלים למעלה יותר מכמו שהיו קודם ירידתם. הצמאון הזה של המים התחתונים מקרב אותם עוד יותר ממה שהם היו לפני. ולמעלה יותר גם ממים העליונים. המים העליונים נמצאים למעלה. המים התחתונים, כשהם יגיעו למעלה, הם יגיעו יותר, ידלגו יותר מהמים העליונים. וזהו מה שאמרו רזל. זה מה שאמרו רזל שקודם הזכרתי. וזה שביום השלישי נאמר שני פעמים כי טוב, הוא אחד למלאכת המים ואחד למלאכתו של יום. ככה אומר המדרש. ולכאורה, מה פירוש פעם אחת על מלאכת המים? הרי סיכמנו שמה שקרה ברקיע ביום השני זה מחלוקת. ומחלוקת זה שלילי. ולכן לא נאמר כי טוב ביום השני. מה קרה ביום השלישי שפתאום אתה אומר כי טוב גם על היום השני? אתה מתחרט? אתה חוזר ואומר שהמחלוקת היא טובה? זה הכוונה בלהגיד כי טוב ביום השלישי? זה לכאורה הרי מלאכת המים הוא עניין של מחלוקת. ואיך נאמר על זה כי טוב? אלא והביאור בזה... הכיתוב של היום השלישי זה לא סתם, זה לא בחינם. ביום השלישי פתאום אני אומר, יאללה, טוב, אגיד טוב גם על המחלוקת. לא זה הכוונה. שעל ידי עבודת האדם, מה קרה ביום השלישי? ביום השלישי כתוב הפסוק, יקבעו המים אל מקום אחד, ותראה היבשה. מה יש לי מזה שתראה היבשה? זה מכין את השטח, שבעוד שלושה ימים, ביום שישי, יגיע אדם ויהיה לו איפה להיות. כבר עכשיו, עוד לפני שהאדם הגיע, אבל הכנתי כבר את השטח שהאדם אמור להגיע, אני כבר רואה בעיניי את האדם הזה שאמור עוד מעט להיות כאן. ומה האדם הזה בעבודה שלו יעשה? הוא יתקן את העולם ויעשה את מה שצריך, וירומם את הבריאה למעלה, אז כבר ברגע הראשון שנוצר הפוטנציאל שמכין את השטח לאדם, אני כבר אומר, כי טוב, טוב מאוד ההפרדה שהייתה אתמול. היום כבר רואים את הטוב? עוד לא. אבל אני כבר רואה את הפוטנציאל, את הזרעים של הטוב אני כבר רואה היום. כי כבר יש את היבשה שמכינה את השטח, שעליה יבוא האדם, ויעשה את העבודה. הטוב, המימוש של הטוב ייקח זמן, אבל ההתחלה שלו כבר ביום השלישי. זה מה שאומר בשורות הבאות. והביאור בזה, שעל ידי עבודת האדם, נעשה בירור ועלייה דמיים התחתונים. האדם בעבודה שלו עושה את עבודת הבירורים. האדם בעבודה שלו, הוא מפריד בין הטוב לרע, הוא מוציא בכל דבר את התכלית שלו. ולכן ביום השלישי, כשהיה יקבוע מים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה יבשה, ויבשה היא מקומו של האדם, נשלמה כוונה דמלכת המים. עכשיו אני מבין מה המטרה בהפרדה שהייתה ביום שני. המטרה לא הייתה חלילה שישאר הפרדה. המטרה הייתה כדי שיתעורר צמאון. אבל צמאון לבד לא יתעורר בלי האדם ש... אני לא מדובר שהמים הגשמים יהיה להם צמאון. דבר שמרמז כאן על עבודת האדם, שיסתובב בעולם, וירצה להתחבר למעלה, והוא יפעל בעבודה שלו להתחבר למעלה. זה התיקון של ההפרדה שהייתה ביום השני. שעל ידי הבדלת מים התחתונים ממים העליונים, וירידתם למטה, הם מתעלים למעלה יותר מכמו שהיו קודם ירידתם. ואז, אם אכן אנחנו מביאים את העניין הזה למטרתו הסופית, לאחרי שנעשה את האפשריות העלייה הזו, ברגע שהפוטנציאל של העלייה הזו התממש, איך הוא התממש? כי יש כבר ביבשה, יש כבר מקום שאדם יכול לשבת שם, אז גם מלאכת המים היא טוב, אז אין שום בעיה במלאכת המים. אז כל המחלוקת הזו, כל הרקיע המבדיל בין מים למים, יש לו מטרה. המטרה זה בשביל המעלה הגדולה שיש בעלייה של התחתון. וההסבר הזה מהווה מבחינתנו כהתחלה, כגרעין, שייתן לנו להבין את הטעות של קורח. כי את הטעות של קורח צריך ללמוד. הטעות של קורח הוא לא סתם, היא לא טעות תמיד, לא סתם בעל מחלוקת שרוצה בלגן. הטעות של קורח הייתה כי הוא הבין את כל מה שאנחנו אומרים כרגע, הוא הבין את זה עמוק מאוד. היה לו טעות מסוימת שאנחנו נראה אותה, אבל כל ההכנה שכרגע הסברנו, שהירידה הייתה בשביל הצמאון שאנחנו נפעל בתחתון, זה יכין אותנו להמשך, לאותיות הבאות, שאנחנו נבין מה היה הטעות של קורח, ומזה התפתח להבין את כל הדיוקים של נועם אלימלך, למה הוא דייק את זה עם התרגום דווקא, וכולי וכולי, ואז נגיע לעשה מנפשינו בחיים, הכל בסופו של דבר יתחבר למבנה אחד שלם ומלא, ובצורה טובה הכל יסתדר בעזרת השם.